וברוכים הבאים לסרטים להשכרה, מדברים קולנוע. אני סתיו.
ואני שקד.
ואנחנו סרטים להשכרה.
היי!
היי!
אחרי הפסקה, אחרי הפסקה של שבוע.
הפסקה קצרה ביותר. התגעגעתם עליה.
הפסקה קצרה ביותר. החלטנו לעשות, להתחיל עונה שנייה של סרטים להשכרה.
What? That's crazy.
אנחנו ניגשים לזה קצת בצורה שונה. לא יודע כמה תרגישו בהבדל, אבל אנחנו מאוד מתרגשים לחזור אחרי שבוע שלא הקלטנו.
לגמרי.
והשבוע אנחנו ככה לחגיגות העונה הראשונה, העונה השנייה, ופרק 11. אנחנו חוזרים לחבר ותיק שלנו שלא דיברנו עליו מאז. שלא דיברנו עליו מאז פרק 2, היום אנחנו מדברים על סטנלי קובריק.
אה, אומי גאד, סטנלי? סטנלי קובריק?
ועדיין לא הגענו לסרטים הכי אהובים שלנו, שלו, אבל סרט שאני אישית מאוד מאוד אוהב, היום אנחנו הולכים לדבר על פול מטל ג'קט, בשנת 1987.
וואו.
יאה!
וואו! זה הסרט שלי. וואו!
כן, וזו פעם ראשונה שאתה ראית את הסרט.
הוא עשה לי אקספוז, כבר, כזה מוקדם בפרק, אוקיי. נכון, כן, זה הפעם
ראשונה שאני... זה בעיה, זה בעיה.
כן, זה קצת חור בהשכלה, אבל תשמע, אני אגיד לך. אני חייב באמת כאילו להגיד לך, כשהצעת לי את הסרט הזה לעשות עליו פרק, הרגשתי קצת לא בנוח. מצד אחד, אתה יודע, סרט שהוא קלאסיקה, כן? אני חולה על סטנלי קובריק, הוא די החיים שלי, אבל מצד שני, אני מרגיש מאוד 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 לא בנוח לדבר על הצבא. כי, אתה יודע, יש את העבודה שלי, ויש את החיים האישיים שלי, ובגלל שאני בצבא רוב הזמן, והצבא זה מערכת, אתה יודע, די תובנית, שדורשת ממני הרבה מאוד מהזמן שלי, אני די נמנע מלדבר על הצבא בזמן, כאילו, בזמן שלי בבית. כי זה פשוט... פשוט זה לא מעניין אותי. בגילו, ואני מתעסק בזה מספיק, ואני לא רוצה לחשוב על הצבא מעבר לשעות שלי בבסיס. אתה מבין מה אני מתכוון? גם כשאני נמצא בבסיס, אני מעדיף לדבר על כל דבר אחר. אבל אמרתי, טוב, כאילו זה סטנלי קובריק, אז אובייסלי אני הולך לראות את זה כי זה הוא. והוא אחד הבמאים האהובים עליי. וזה די חור בהשכלה שלא ראיתי את זה עד עכשיו, אתה צודק. אז החלטתי לראות את הסרט הזה ולעשות את הפרק הזה, אני חושב כי זה סטנלי קובריק. כלומר, אל תצפו לשמוע בפודקאסט הזה עוד הרבה סרטי מלחמה או סרטי צבא, כי זה מאוד 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 לא הסטייל שלי. אבל אני, אתה יודע, אני מנסה כמה שיותר להתחיל
את הטראומה שלי. זה מעניין כאילו. זה מעניין כאילו. מה הקטע כאילו בסרטי מלחמה? זה היה גם לפני שהיית בצבא?
לפני שהייתי בצבא פשוט זה לא היה מעניין.
אוקיי.
לפני שהייתי בצבא זה פשוט לא היה מעניין. היה סרטים מבוגרים כאלה ו... איקים, לא יודע, כמה נהניתי מזה.
מה זה סרטים מבוגרים?
הם קצת סרטים מבוגרים, אחי. ועכשיו הם גם כאילו... עכשיו זה גם טראומה אישית, אתה מבין? זה גם... זה משהו שבחיים לא יעבור לי, זה באמת טראומה. השירות שלי, אז כאילו כן.
וואו, אוקיי.
זה נהיה ממש אפל ממש מהר.
אני לא התגייסתי בעיקרון, אז אני לא יודע מהסיבות שלי, שאני לא אכנס אליהם. אבל אז לא הייתה לי באמת החוויה הזאת, אבל אני בטוח שכאילו כל האימונים, כל הדברים האלה באמת זה משהו מאוד אתה יודע, משהו מאוד חזק ומאוד ספציפי. כי אני זוכר שחברים שלי שעברו את הטירונות ועשו את הדברים האלה באמת כאילו הם היו שבורים, הם באמת הרגישו שלוקחים אותם ולוקחים להם את הזהות שלהם ואת הזה שלהם וכאילו הופכים אותם למשהו ששונה מהם.
זה כן, זה באמת באמת ככה. כלומר, זה מה שאני הרגשתי מהשנייה הראשונה שנכנסתי. כולם צריכים להיראות אותו דבר, כולם צריכים להיות אותו דבר, כולם צריכים להתנהג באותה צורה, כולם צריכים לקבל את מה שאומרים להם ולא לשאול שאלות. ואני בדיוק ההפך, אתה מבין? אני כל כך רחוק מזה כמי שאני כבן אדם, אני כל כך רחוק מזה, אחי. אני האחד שתמיד שואל שאלות ותמיד בודק ותמיד, אתה יודע, לא מקבל אף פעם את מה שאומרים לי כמה שנכון. אני עושה את המחקר בשביל עצמי. וכשאתה מגיע למקום ופתאום אומרים לך כאילו, לא, זה השעות שלך, זה מתי שאתה ישן, זה מתי שאתה עושה דברים, זה מה שאתה לומד, ולא כל דבר שאתה לומד הוא בהכרח נכון, לא כל דבר שאתה לומד הוא בהכרח, אתה יודע, מתאים למי שאתה כבן אדם. סל הערכים שהציעו לי הוא לא בהכרח סל הערכים שקיים אצלי מלפני, והיה לי מאוד 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 חשוב לשמור על הזהות שלי, לא משנה מה. ועוד הייתי בטירונות קרבית, כלומר, זה היה תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה, המיין העיקרי שלי היה פשוט לשמור על עצמי. אתה יודע, לא להתפגר יותר מדי, לשמור על מי שאני, לא לתת לזה לשבור אותי, כי יכולים לקחת לי הכל, יכולים לקחת לי את השיער, ויכולים לקחת לי את הבגדים, ויכולים לקחת לי את זה, אבל את הנשמה שלי ואת האישיות שלי, אין מצב שיקחו. וגם את השיער בסוף החזירו לי. היי, what's up?
באמת חבל שהמאזינים שלנו לא יכולים לראות את ה... את התספורת.
What's good?
אבל הסרט באמת מתרחש בתוך מסגרת של מלחמה ספציפית. זה סרט שבעצם מתרחש במלחמת וייטנאם. הוא יצא ב-87, המלחמה הסתיימה באמצע שנות ה-70. ובאמת זו אחת המלחמות המפוקפקות ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. והבעייתית ביותר שהביאה איתה גם המון שאלות חברתיות ופוליטיות, ובאמת בוא נגיד שזה בלי להיכנס יותר מדי להיסטוריה, זה לא המלחמה האהודה ביותר, גם ארצות הברית בעיקרון לא ניצחו, אבל מה שכן, המלחמה הזאת יצרה המון המון סרטים מעניינים, והיה באמת גל של סרטי אנטי מלחמה, ואפילו באופן ספציפי סרטים על מלחמת וייטנאם באמת בשנות ה-70 ובשנות ה-80. אז אפשר לחשוב על אפוקליפס נאו מ-79, ועל פלטון, ועל דיר הנטר, וטקסי דרייבר של סקורסזה, שגם כן מתעסק בפוסט טראומה ממלחמה, ובאופן ספציפי גם על מלחמת וייטנאם. ובאמת כשאתה מסתכל על לא יודע, כשאני הסתכלתי על הסרטים של קובריק, זה מרגיש קצת כאילו זה היה בלתי נמנע שקובריק יעשה סרט אנטי מלחמה על מלחמת וייטנאם, כי זה כל כך זה הרגיש כאילו המלחמה הזאת יצרה בתרבות בארצות הברית באמת היא באמת זיעזעה אותם, והיא גרמה ליצור באמת אומנות מאוד מאוד מעניינת. גם מבחינת מוזיקה, אבל גם כן בקולנוע. וגם זה יצר סוג של התפכחות כזאת בקולנוע האמריקאי, אפשר להגיד. ובאמת קובריק הוא בן אדם ש... בוא נגיד שזה גם לא סרט המלחמה הראשון שלו. הוא כבר עשה סרט מלחמה... בשנות ה-50 עם שבילי התהילה, שגם כן היה מאוד כאילו ביקורתי ומאוד חזק ומאוד אנטי-וור. הוא עשה את דוקטור סטרנג' לב בתחילת שנות ה-60, שהיה קומדיה סטירית כאילו נגד מלחמה, ובאמת הנושאים האלה נמצאים מאוד חזק בסרטים שלו, גם הסרטים שלא מתייחסים למלחמה, סרטים כמו קלוקוורק אורנג' כל אלה באמת יש לו את היחס הזה לאינדיבידואל, הזכויות של האדם, מה זה בן אדם חופשי, ההתנהגות של הממשלה וההתנהלות שלה, וכל היצר האלימות וכל הדברים האלה, ורצח, ואת כל הדברים האלה אפשר לראות בצורה כזו או אחרת, בסרטים של קובריק, ובאמת זה אני בטוח שזה הרגיש באותה תקופה, כאילו מאוד צריך להרגיש שאתה רוצה לראות את הטייק של קובריק על הדברים האלה, כי הוא אחד האנשים שבאמת לפחות בתוך הוליווד מתייחס לנושאים האלה בצורה מאוד מאוד חריפה ובצורה מאוד ביקורתית. ואז יצא פול מטל ג'קט ב-87, סרט לפני היה The Shining, ואומנם אני חושב שזה סרט מאוד מאוד חזק, אבל בעיקרון יצא סרט קצת שונה, קצת מוזר.
תשמע, אתה מדבר באמת על דברים שהם כל כך נכונים, אתה יודע, עם איך שקובריק תמיד היה ביקורתי כלפי המערכת, ואני חושב שזה באמת נכון. אני חושב ש... זה היה לו ידע שהוא כל כך רחב וכל כך, הוא פשוט אהב אדם. אני באמת מאמין שהוא פשוט היה בן אדם שאוהב אנשים ואוהב יצירתיות ואוהב לראות את הנפש בכל בן אדם, ובאמת מאמין בייחוד של כל בן אדם. ובגלל זה הוא היה שונא לראות, אתה יודע, את הדברים האלה כמו מלחמת וייטנאם, כמו whatever, שהיו גורמים ישירים לאיבוד אינדיבידואליות. אתה מבין למה אני מתכוון? זה פשוט, הוא כל כך היה, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת אותי ואותך, הוא פשוט כל כך האמין שלכל אחד יש משהו להגיד, וזה היה די משגע אותו כשהממשלה ניסתה לבלום את זה, או כשגורמים אחרים ניסו לבלום את זה, הצבא או whatever. ולא יודע, אני חושב שזה ממש מעניין גם שדיברת על זה, וגם זה מעניין איך, אתה יודע, אני לפחות בדעה האישית שלי, הוא גם נרצח על ידי הממשלה. זה לפחות ככה מה שאני חושב.
אוקיי.
בין היתר בגלל הדעות שלו. וזהו, כן, זה ממש מעניין לחשוב על זה. אז בגדול, גם הסרט הזה מגיע בקריירה של קובריק, אחרי סרטים כמו 2001, והתפוז המכני, וברי לינדון, והניצוץ. ואתה חושב על כל הסרטים האלה, והם כולם, קודם כל, סרטים מהפכניים בטירוף. ומה שמשותף גם לכולם זה שהם כולם נעשו בסטים מאוד 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 מדויקים ביחס לנושא שלהם. זה מה שדיברנו עליו גם בפודקאסט של הניצוץ, האובססיה של קובריק לפרטים הכי הכי קטנים. ואיך לכל פריט בפריים, ואיך לכל צבע, לכל דבר באמת יש משמעות משל עצמו. וזה מעניין לראות, אתה יודע, איכשהו אחרי איכשהו עשה את כל הסרטים האלה, שבכל פריים שלהם יש דיוק, בכל צבע אתה יכול למצוא איזושהי משמעות, פתאום יש לך את פול מטל ג'קט, שפה הוא לא באמת יכול להביא את אותו, אתה יודע, שאיפה לשלמות, באותה צורה שהוא הצליח לפני זה. אם בניצוץ היה לו מלון שלם לשחק איתו, ולבנות את זה לפי איך שהוא אוהב, ולפי העולם שהוא אוהב, כנל 2001, כנל לפרוס המכני, whatever, פה יש לו, אתה יודע, הוא די מוגבל מבחינת אסתטיקה. יש לו את המדים, ויש לו את השדות, כאילו בסיסים צבאיים. הפלטה די מוגבלת, התלבושות די מוגבלות, והוא נשאר עם תסריט, שהוא נשאר עם זה שהוא צריך להישען על תסריט, שכנראה צריך גם להיות יותר חזק, כי אין עוד דברים אחרים להישען עליהם.
כאילו כשהוא עושה את הסרט הזה הוא נמצא במקום אחר, הוא כבר, זה לא קובריק שהכרנו כביכול, הוא כבר בן אדם יותר מבוגר. זה אנשים שוכחים את זה לגבי פול מטל ג'קט, אבל זה הסרט השני לפני האחרון שלו. הסרט הבא שהוא יעשה והסרט האחרון שלו
12 שנים
יהיה אחרי. Ice White Chat, כי יהיה Ice White Chat, הוא יצא ב-1999, וגם כן הסרט הזה יצא כמה שבועות, משהו כזה, אחרי שהוא נפטר. ובאמת זה מגיע לשלב שקובריק, שהיה ידוע בתור הבמאי הבועט והקפדן וזה, הוא כבר מבוגר והוא לוקח בין סרט לסרט באמת הפסקות יחסית גדולות. ובאמת הוא מגיע, הוא ניגש לסרט הזה לא ממחויבות כאילו לעשות סרט, אלא כי הוא רוצה. יש לו את וורנר ברדרס שנמצאים מאחוריו ונותנים לו את הגב הזה, ובאמת שומרים עליו כמו נכס. הם באמת מאשרים לו את התקציב שלו. הם נותנים לו את כל כמות הזמן שהוא צריך ולא מפקפקים בזה. ובאמת 12 שנים עד ל-Ice White Chat באמת מראה כמה הנאמנות במערכת יחסים הזאת בין סטודיו לבמאי באמת במצב הזה. ובעיקר Final Cut, יש לסטנלי קובריק Final Cut, והיצירה שלו זה היצירה שלו, ולא היה לו Final Cut בהתחלה. בתור במאי צעיר הוא באמת נאבק עם זה, עם ספרטקוס ולוליטה, ובטח אז הוא יצר סרטים מאוד, נקרא לזה, תן לי את המילה,
פרובוקטיביים,
נעלמה לי המילה, נקרא לזה פרובוקטיביים, באמת מאוד פחות מותאמים לתקופה שבה הוא עבד בתחילת הקריירה שלו, שארצות הברית באמת הייתה הרבה יותר שמרנית. הוא גם לא עובד בתוך הוליווד, הוא עבר עם המשפחה שלו לאחוזה, מחוץ לארצות הברית, מחוץ להוליווד, אז הוא באמת יוצר בתוך העולם שלו, בתוך אתה יודע, מתוך הדברים שלו, ויש לו את כל הדברים ואת כל היכולות, ובטח את השם, לעשות איזה סרט שהוא רוצה.
זה מצחיק
שגם... ואז יצא הסרט הזה.
רגע, לא, תמשיך, תמשיך.
ואז יצא הסרט הזה.
אז לא סיימת? אוקיי. וזה מצחיק גם, אתה יודע, אתה מדבר על איכשהו כזה ניסה כמה שיותר להתרחק מהתרבות של הוליווד וכל זה, ואז אתה יודע, 12 שנים אחרי זה, הוא לקח את ניקול קידמן וטום קרוז, שגם היו זוג בזמן הזה, והם היו כאילו האפיטומי של הוליווד, כאילו הגרעין של כל מה שהוליוודי וצהוב ורכילותי, וכאילו לקח... וזה די מגניב, זה ריסק די גדול, מעניין אותי איך באמת הם הגיעו לתפקיד הזה, אבל אנחנו נעשה פודקאסט בהזדמנות, זה לא לעכשיו.
אתה ראית את האיז ווייד שוט?
בטח, זה אחד הסרטים האהובים עליי, בטח.
באמת? אוקיי, ברור. זה כבר שיחה אוף פודקאסט.
כן.
אני אוהב את האיז ווייד שוט, אבל אני חושב שהוא סרט שיכול להיות בעייתי. אוקיי, בוא נדבר על פול מטל ג'קט.
פול מטל
ג'קט. כן. איפה? על איזה סרט אנחנו מדברים? אבל בוא ניתן באמת תקציר לסרט. ננסה להסביר פחות או יותר על מה הסרט. כי זה סרט שיכול להיות בעייתי קצת מבחינת הנרטיב. לא בעייתי, אבל הנרטיב שלו הוא יחסית נקרא לו לוס. הסרט מחולק לשני חלקים בעצם. יש לנו את החלק הראשון ויש לנו את החלק השני. החלק הראשון באמת מציג לנו את החבורת נערים האלה שמאמנים אותם באמת לטוס לווייטנאם ומאמנים אותם להיות חיילי מרינס. אלה חבר'ה באמת צעירים שתחת אימונים מאוד קפדניים ומאוד אכזריים ככה לאט לאט מפרידים את הזהות שלהם ואת האישיות שלהם למול באמת התוצאה שהיא להפוך אותם לנשקים ולשלוח אותם בתור נשקי אדם החזקים ביותר והטובים ביותר למרינס, ובאמת הם מתארים את מה זה מרין ומה זה חייל מרין ומה הוא אמור להיות ואיך הוא אמור לתפקד. סליחה אם יש נפצים ברקע, פורים ויש נפצים כאילו מחוץ לבית שלי, סליחה.
אם אתה הורה והילד שלך עושה נפצים, אתה כשלת כהורה.
בין החיילים אנחנו פוגשים את שתי הדמויות שיהיו קצת יותר משמעותיות. יש לנו את פרייבט ג'וקר ואת פרייבט פייל, או בשמו הפרטי לורנס. מה שמו הפרטי של ג'וקר? לא חשוב.
זה לא שמי, לורנס?
לורנס? כן, רגע, אני חייב לחשוב על זה עכשיו.
כמו ג'ניפר.
לורנס of Arabia! Only figures! Call Lawrence! לא, יש לו עוד שם, אני לא זוכר. לא חשוב.
אני זוכר אותו בתור לורנס.
אז פרייבט פייל באמת הוא טיפוס קצת יותר שמנמן, הוא קצת יותר... לא יודע, נקרא לזה מפונק, אני לא באמת מתכוון לשפוט אותו, אבל הוא באמת לא מצליח להסתדר בתוך התהליך הזה ובתוך האימונים האלה. הוא נכשל בכל המשימות שנותנים לו, הוא גונב אוכל מהמזנון של הצבא ומחביא את זה, ובקיצור, המאמנים שלו, באמת הדריל סארג'נטס שלהם מתעללים בו, מה שמביא אחרי זה להשלכות גם לגבי כל החיילים שמתאמנים איתו. אז הם גם מתעללים בו, ולאט לאט באמת הוא מגיע לשלב שהוא סנפט כאילו מנטלית ורגשית. הוא נכנס מאוד חזק לתוך האימונים פתאום, ובלילה אחד, רגע לפני שהם עוזבים את המחנה אימונים, הוא יורה בדריל סארג'נט שלו ומתאבד, וככה נגמר החלק הראשון. ואז אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מספר סיפור קצת שונה. אנחנו עדיין מלווים דמות מהחלק הראשון, שזה פרייבט ג'וקר, שהפך להיות, שהוא כבר נמצא בווייטנאם, אנחנו סוף סוף נמצאים בווייטנאם, והוא הפך להיות באמת כתב בעיתון צבאי. והוא מלווה בעצם קבוצה של מרינס בתוך וייטנאם. זה הכל, בערך.
כן, כן, זה בערך הסיפור. זה
היה תקציר
מעולה, זה היה תקציר מעולה. לא אמרתי תתקצר אותנו, אני מתבאס על זה, אבל זה היה תקציר מצוין.
בעונה השנייה אין את זה.
לא, אתה לא יכול לקחת את זה. יש דברים שאי אפשר לקחת, אחי.
תמשיק.
בכל מקרה, אני רוצה להתייחס ככה לכמה דברים שציינת בתקציר. וככה לדבר קצת מניסיון אישי. בגדול, אתה מדבר על ה... דיברת על זה שלורנס באמת היה את הקטע שדעה בגללו, הרבה אנשים אחרים בפלטון שלו, whatever, איך שהם קוראים לזה, סבלו. בגלל שהוא כאילו לא הצליח, אז כולם סבלו. והאמת ש... כאילו... זה ממש... כאילו, קשה לי לדבר על זה, אבל בגדול יש את הסצנה שבאמת הוא מחביא את הדונות במגירה שלו, ואז שם המפקד מחליט שכולם עושים שכיבות צמיחה עד שהוא מסיים את הדונאט. וכשראיתי את זה, אני פשוט, אתה יודע, אני כל כך לא האמנתי, כי קרה לי משהו כמעט במדויק אותו דבר. בגדול, איחרתי לאיזה משהו, אני חושב, ועד שלא סיימתי לכתוב רשימה של כל האנשים שנמצאים איתי במחלקה, ואיפה כל אחד נמצא, כולם עשו שכיבות צמיחה. וזה חוויה די טראומטית בשבילי. אני די משתדל, אתה יודע, להדחיק את זה ולא לחשוב על זה, כי לחשוב על זה שמחלקה שלמה סובלת בגלל משהו שאתה עשית, או משהו שאתה בכלל לא אחראי עליו, זה שם אותך בפוזיציה כל כך לא נעימה וכל כך כבדה. וכן, זה פשוט, זה ממש קשה, זה ממש קשה לדבר על זה. אבל,
כן. אני שמח שיתפת את זה. וואו. כן, באמת, אני, לפני שאני אכנס לכל החלק הזה של הסרט, אני רוצה לדבר רגע על הסצנת פתיחה.
אוקיי.
הסצנת פתיחה, הסצנת פתיחה באמת היא אחת הסצנות האהובות עליי בקולנוע. כי, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב בקובריק. באמת יש את המוזיקה הזאת, יש את השיר הזה שפותח איתו את את הסרט, איך זה הולך, Goodbye my darling, Hello Vietnam. באמת זה שיר שהוא, הוא שיר כזה, איך נקרא לזה? זה שיר כאילו שאמור לעודד את האנשים בתקופת מלחמה, קצת דומה למה שהוא עשה עם השיר של ורלין, כאילו בסוף של דוקטור סטרנג' לב. אבל באמת יש את האירוניות הזאת, הוא לוקח שיר שצריך לאחד אנשים בתקופה קשה של מלחמה, ובמקביל הוא מראה לנו מונטאז' אכזרי, באמת אכזרי, באמת, וזה מאוד מאוד פשוט, זה מונטאז' מאוד מאוד פשוט, אבל שמציג ברגע את הטון של הסרט, את הטון, את האמירה, ואת המצב הנפשי שהדמויות הראשיות באמת נמצאות בסרט הזה. בעיקרון זה סרט אנסמבל גם. ואנחנו רואים פשוט את כל הילדים האלה, והשיער שלהם כזה, שיער שופע, והם פשוט לוקחים את השיער שלהם במספרות, וספרים מגלחים להם את הראש לגמרי.
זה קרה לי את הלב. זה קרה לי את הלב.
כן, ולא מראים את זה יותר, ולא מראים יותר מהדבר הזה, אבל זה פשוט, כל הילדים האלה, כמו, אתה יודע, יש גם, יש משהו בפעולה הזאת שזה קצת מזכיר לי, אולי אני מערבב דברים לא קשורים, אבל יש פה את כל התחושה של גז, תחושה של בשר שנשלח למות, כאילו, בעצם כאילו, נקרא לזה טלאים שיוצאים למוות במין איזה משהו תעשייתי, יש לגמרי את התחושה הזאת, ובאמת זו סצנה, זו אחת מהסצנות הפתיחה הכי שנותנות לי השראה, וזה גם מראה באמת את הדברים החזקים ביותר של קובריק. קובריק, אפשר להגיד כאילו שהדמויות שלו הן לא המורכבות ביותר או העמוקות ביותר, אבל הבן אדם יודע לעשות קולנוע והוא יודע לייצר רגעים קולנועיים. וזה מבחינתי אחד הרגעים הקולנועיים ביותר שנתקלתי בהם. קצת על החלק הראשון של הסרט.
אוקיי.
לך על זה.
תשמע, החלק הראשון, עם כמה שהוא היה הרבה יותר טריגרי בשבילי, זה גם היה חלק שיותר אהבתי. לפחות מביקורות שראיתי ודברים שראיתי באינטרנט, הבנתי שכולם ככה מרגישים בפעם הראשונה שהחלק הראשון זה החלק היותר חזק ויותר מעניין. ורק בעוד צפיות אתה מתחיל להעריך גם את החלק השני. אבל לא יודע, מבחינתי כרגע אני הרבה יותר אהבתי את החלק הראשון, הוא הרבה יותר מעניין מבחינתי, מבחינה סיפורית,
מבחינת... זה מובן לגמרי.
דמויות מבחינת הכל. וכן, יש לך שם פשוט... זה סיפור מאוד נוגע ללב, כלומר, אתה רואה מחלקה שלמה, ואתה רואה את פרייבט, כאילו, את לורנס, ואני מאוד מאוד התחברתי אליו, מאוד. כי אתה פשוט רואה בן אדם ש... לא רק שהוא לא מצליח, גם כולם גורמים לו להרגיש כאילו הוא כישלון, על זה שהוא לא מצליח לעשות דברים שהוא לא בנוי לעשות, הוא לא אמור לעשות את זה. אנחנו לא יודעים הרבה על החיים שלו לפני, אבל אני יכול להניח שהוא התעסק יותר באומנות מאשר בכושר. אוקיי, אני יכול להניח שהוא עשה דברים אחרים, שעניינו אותו דברים אחרים. ואז פשוט לוקחים אותו ותולשים לו את כל מה שהוא אהב, את כל מה שהוא הכיר, את השיער שלו. פשוט הנה, זה החיים שלך עכשיו. כאילו, תהנה, בהצלחה. אין לך יותר מדי... אין לך דיאלוג, אין לך say. זה החיים שלך עכשיו. כאילו, תהנה, אתה לא אוהב את זה, חבל. בשבילך.
כן, אני מסכים לגמרי. אני חושב גם... אבל יש בדמות הזאת, כאילו, קובריק מראה משהו, הוא מראה תמונה מאוד ספציפית. הוא לא מראה לנו במה הדמות הזאת כן חזקה. יכול להיות שהוא לא חזק במשהו. הוא גם מאוד מדגיש את זה שמדובר בילדים. באמת זה מוטיב שחוזר על עצמו ובאמת מתפוצץ לנו בפנים לקראת סוף הסרט, ואנחנו נגיע לסוף הסרט, אבל באמת מדובר בילדים. אני מרגיש, ואני יוצא מנקודת הנחה, שבאמת בגיל שהוא נמצא בו, הוא לא מצא משהו שהוא בהכרח טוב בו, אבל נורא העמידו לו עובדה לגבי מה אתה כן צריך לעשות ובמה אתה כן צריך להיות טוב בו. אז אפילו, זה קצת, אפילו קצת יותר טרגי מבחינתי. אני לא יודע, איך החיים שלו נראו לפני. הם גם לא נותנים לי יותר מדי רמזים לגבי במה הוא כן טוב בו, אבל מה שבטוח זה שלא נתנו לו את ההזדמנות ברגע שהוא התגייס באמת ונכנס לתוך הדבר הזה, לא נתנו לו את ההזדמנות בכלל לאותו ילד לנסות למצוא במה הוא טוב, או ליצור לעצמו את ההזדמנויות לבגר את עצמו. פשוט אוטומטית לקחו את כל מה שכן יש לו, והופכים אותו פשוט למכונת הרג. וכן, ובסופו של דבר, אחרי שהוא עובר את ההתעללויות השיטתיות האלה, והוא סוג של, אמרתי את זה באמת, הוא מאבד קשר באמת עם כולם, הוא מגיע למצב אחרי אותו לילה שכל המחלקה שלו פוצצו אותו מכות, כולל ג'וקר שהיה אחראי עליו בעיקרון, היה מין, לא יודע איך לקרוא לזה, באמת היה אחראי עליו, היה צריך לאמן אותו, היה זה, אבל גם ג'וקר בסופו של דבר פוצץ אותו אפילו כמה פעמים באותו לילה, ומאותו רגע הוא לגמרי מאבד את זה. הוא לא מדבר עם אף אחד, אבל הוא מתחיל להיות טוב דווקא באימונים האלה. הוא נכנס לזה, הוא מתחיל לדבר לרובה שלו, כאילו היא הייתה אישה, והוא נכנס לזה, ובאמת ביום, באמת בלילה האחרון שלהם, על אותו אי-אימונים, הוא נמצא שם בשירותים, הוא יורה, הוא באמת הורג את הדריל סארג'נט שלו, את סארג'נט הרטמן, אנחנו נדבר עליו, ואחרי זה מתאבד.
כשאתה מדבר על זה שג'וקר אפילו היה, אפילו ג'וקר פיצץ אותו במכות, זה קצת היה בעיה מבחינתי, כי כל החלק השני של הסרט, ג'וקר די הופך להיות הדמות הראשית. פשוט היה לי קשה לסמפט אותו, אתה יודע, בתור דמות, אחרי מה שראיתי אותו עושה. בחלק הראשון. אז זה ככה משהו ש...
אני מסכים איתך.
אני אומר, אני לא יודע, אתה יודע, עד כמה... אני מניח שזה היה במכוון, שזה יהיה בחלק הראשון וזה יהיה בחלק השני, אבל פשוט זה ביאס אותי, כי הייתי רוצה, אם לא היה את הקטע הזה, הייתי יכול לחשוב על ג'וקר בחלק השני של הסרט קצת יותר בתור, אתה יודע, פרוטגוניסט. אתה מבין למה אני אתכוון?
אבל זה מעניין באמת לדבר, בוא נדבר באמת על ג'וקר. אני חושב, וקצת התחלנו לדבר על זה לפני שהתחלנו להקליט, יש באמת דואליות בסרט הזה. וזה מין דואליות שקובריק מציג בבני אדם. יש את האלימות ויש את הרצון למוסריות. זה האינג והיאנג הזה שמופיע לאורך כל הסרט. והנה, הפרוטגניסט שלנו כביכול, הבן אדם שאנחנו צריכים להיכנס לנעליים שלו ודרכו לחוות את כל הסרט הזה, הוא גם כן, הוא משתתף באלימות, הוא מפוצץ, אתה יודע, הוא מפוצץ את הבן אדם שהיה צריך להיות אחראי עליו במכות כמו כולם, לא מרחם עליו, אפילו פוגע בו כמה פעמים, ואז מדבר על מוסריות, על המקום של ארצות הברית בתוך המלחמה הזאת, על קומוניסטים, על רצח. יש פה דואליות מאוד חריפה.
כן, אני די חושב שזה הלייר הנסתר כאילו של כל הסרט. כל עניין הדואליות זה משהו שהוא מאוד 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 חוזר על עצמו בכל הסרט. ואפילו, אתה יודע, הדמות של ג'וקר, כמו שאתה אומר, יש לה את הדואליות שלה. וזה מתחיל באמת בדברים האלה. מצד אחד הוא מדבר על מוסריות, מצד שני הוא זה שהיה חלק מהאנשים שגרמו למותו של לורנס. זה אפילו בחלק השני של הסרט.
או לפחות למצב הנפשי שהוא הגיע אליו.
כן. אבל אפילו בחלק השני של הסרט, זה יש לו את הקסדה שרשום עליה Born to Kill, וסיכה של כאילו סמל השלום.
של פיס, כן.
כן, מה? והוא גם אומר, אתה יודע, ג'וקר אומר שהוא לא יכול לדמיין איך זה להרוג נשים וילדים, ובסוף הוא גם הורג אישה, שגם נראה שהיא בגיל מאוד מאוד צעיר, כמעט ילדה. אז פה הוא עובר עוד. עוד פעם על שתי חוקים שלו.
מה? אתה מדבר על סוף הסרט? אתה מדבר על סוף הסרט, על אותה ילדה?
כן, שהוא יורה בסנייפרית, כן.
אוקיי, אז נגיע לזה. אוקיי, תמשיך.
כן, אני רק מדבר על הדואליות, כאילו. וגם, אנחנו רואים, אתה יודע, אנחנו רואים את החיילים ממש ממש מההתחלה. ברגע שהם מסתפרים וכולם נראים די דומה ועוברים תהליך של עיבוד זהות עצמית כדי להפוך למכונות הרג משומנות, ובסופו של דבר יש לך את הדואליות הזאת גם של מאנשים שהתחילו בתור, אתה יודע, אינדיבידואלים, ובסוף הופכים באמת למכונות הרג. והתהליך הכי, אתה יודע, בולט זה התהליך של לורנס, איך לורנס הופך לרוצח. זה הדוגמה הכי גדולה של דואליות בסרט, ש... אתה יודע, כל הזמן הם חוזרים על זה שצריך להיות מכונת הרג משומנת ללא רגשות. זה מה שהמפקד מנסה לעשות להם. זה מה שהוא מנסה להפוך אותם להיות. ואז אתה רואה את לורנס הופך באמת ביוק לזה. הרבה יותר מכל הצוות שלו, אני חושב, הרבה יותר מכל הצוות שלו, הוא היה המכונת הרג המשומנת המובהקת ביותר.
הכי אפקטיבית, כי הוא איבד גם לגמרי את הזהות שלו.
לגמרי. ואתה יכול להגיד מצד אחד, הנה ההצלחה הכי גדולה של המפקד, ההצלחה הגדולה ביותר שלו. ומצד אחד, ומצד שני, לורנס משתמש בהצלחה הכי גדולה של המפקד נגדו, והורג אותו בלי רחמים. אז זה גם דואליות מגניבה כזאת. יש גם את לורנס ואת, איך קוראים לו? מאזר, איך קוראים לו? מאזר משהו?
כן, הבחור השרירי מהחלק השני.
שאני אגב הייתי בטוח רוב, כאילו כשראיתי את הסרט בפעם ראשונה לפני שקראתי את הקאסט, הייתי בטוח שזה אותו בן אדם, פשוט, אתה יודע, הוא הרזה לקראת החלק הזה של הסרט, כי גם אני יודע שעבר שם, כאילו יש תקופת, תקופה מאוד מאוד ארוכה בין, בין מתי שהסרטים האלה צולמו, שני החלקים, והייתי כמעט בטוח שזה אותו בן אדם, פשוט, אתה יודע, ששינה את הגוף שלו בשביל תפקיד, סטייל, אתה יודע,
קריסטין בי וכאלה. רוברט דה ניר, רוברט
אייג'ינג בול. הם פשוט נראים אותו דבר, אחי, יש להם את אותם פנים. זה משהו הזוי.
סתם חיפשתי הזדמנות להגיד רוברט דה ניר, רוברט אייג'ינג בול. אנחנו צריכים לדבר על סקורסזה, זה יושב לי יותר מדי. אני כל פרק, כאילו...
סקורסזה. כן.
שב לי רוברט דה ניר בגרון, חכה לצאת.
רוברט, בוא לפה רוברט. וואי, הוא מדהים, אני מאוהב בו. אוקיי, אבל לא, 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 אנחנו לא על רוברט.
כן,
אז באמת הייתי בטוח שזה אותו שחקן. ויש, לא יודע, יש הרבה מאוד מכנים משותפים ביניהם של דואליות שהיא קיצוניות מוחלטת לשני הצדדים. מצד אחד יש לך את הבחור השמן שלא מצליח לעשות כלום, מצד שני יש לך את הבחור השרירי שיכול לעבור טריאטלונים בזמן שהוא סוחב, אתה יודע, את העשרות תחמושות האלה שהוא סובב סביבו כל הזמן. הוא מכונת הרג משומנת לחלוטין. הוא יבכה כאילו אם הוא יצטרך לראות בדבורה. כאילו, זה היה לי ממש מעניין. כל הסרט
אני,
יש דואליות
מטורפת.
זה שהסרט שתי חלקים זה דואליות. אני, זה, אני חושב שזה נדיר, זה ממש מגניב.
אני חייב לבדוק רגע איך קוראים לדמות הזאת. כי הוא דמות שאני מאוד מאוד אוהב. אני חולה על... על הדמות הזאת.
מאדר משהו, אני לא זוכר.
מאדר משהו, כן. מאדר משהו, רגע.
אם אנחנו כבר...
אנימל מאדר. אנימל מאדר.
אנימל מאדר. אז אם אנחנו כבר מדברים עליו, יש את הסצנה שאנחנו פוגשים את אנימל מאדר, כשהוא בעצם, כשג'וקר מגיע למקום הזה שלהם, והוא פוגש את אנימל מאדר, ויש ביניהם back and forth קצת מוזר יחסית ל... לקובריק, אני ראיתי את זה ואני הייתי פשוט... זה כל כך לא אופייני לו, הסצנה הזאת שקורית שם...
רגע, רגע, תשמע את זה. You can talk, but... עוד פעם. You can talk the talk, but can you walk the
walk? You walk the walk. כן, אני זוכר ש...
אני חולה על הסצנה הזאת.
כאילו, עשיתי אפילו rewind בזמן שראיתי את זה, כי פשוט לא האמנתי שקובריק הכניס דבר כזה, זה היה קצת... נראה לי מאולתר אפילו. ואז אחר כך קצת קראתי על זה באינטרנט, כשעשיתי את הריסרצ' לקראת הפודקאסט, וקראתי שזו סצנה שהיא, כאילו הרבה מאוד מזה, זה הקאסט הציע, והוא פשוט רצה שיהיה לזה את האותנטיות של וייטנאם.
You a photographer? No, I'm a combat correspondent.
Oh, you seen much combat?
I've seen a little on TV.
You're a real comedian.
Well, they call me the Joker.
Well, I got a joke for you. I'm gonna tear you a new asshole.
Well, Pilgrim, only after ya. Eat the peanuts out of my shit.
You talk the talk. Do you walk the walk?
Now you might not believe it, but under fire, Animal Mother's one of the finest human beings in the world. All he needs is somebody to throw hand grenades at him the rest of his life.
אני זוכר גם שקראתי שהם צילמו את הסצנה הזאת עשרות פעמים, והיה איזה קטע שהשחקן של אנימל מאדר פשוט אמר כזה, what does this man want? כאילו פשוט לחש את זה, וכל הסט השתתק. ואני לא זוכר מה הוא ענה לו, אבל זה פשוט היה כזה מצחיק.
הוא עשה לו, what about better acting?
משהו כזה. נכון, נכון, נכון.
גדול.
ענק. זה מה שאומרים עליו תמיד, שהוא פשוט, הוא לא אומר לך מה הוא מצפה ממך. גם אם אתה תבקש ממנו, הוא יגיד לך, I'm not an actor, I'm not an acting coach. הוא פשוט רוצה שאתה תביא משהו. ואתם תישארו שם, אתם תעשו 20 מיליון טייקים, עד שאתה תביא בדיוק את מה שהוא רוצה.
זה סיפור ענק, זה סיפור ענק.
What about better acting?
אבל רגע, אנחנו...
אני פשוט הייתי, האדמה הייתה בולעת אותי אם הוא היה שומע, אם הייתי... אם הוא היה אומר לי דבר כזה,
וואו. סטנלי קובריק, התקבלת כבר לסטנלי קובריק. זה מה שסטנלי קובריק אומר לך על הסט.
What does this man want? אימאלה.
וואו. איפה לא היה את האומץ לדבר ככה לקובריק, כאילו?
ממש. אני חושב שהוא לא התכוון שישמעו אותו. אומרים שהוא לחש את זה, כאילו.
אבל בוא נדבר רגע על ג'וקר, אוקיי? התחלנו לדבר okay. עליו, באמת הוא, אמנם זה סרט אנסמבל, אבל ג'וקר, כאילו הדמות שלו, זה קצת מוזר לי שהם שמו אותו דווקא בתור הדמות הראשית. כי כשחושבים על הדמות של ג'וקר, בלי להוריד ממנו יותר מדי, הוא הנרייטור והוא הזה, אבל הוא לא בהכרח הדמות הראשית של הסרט. אני חושב שיש דמות הרבה יותר מעניינות בסרט הזה מאשר ג'וקר. וג'וקר הוא גם לא דמות מאוד חזקה מהבחינה שהוא פשוט הבחור הזה שאתה נכנס לנעליים שלו ועובר איתו את הסרט הזה. אז אמנם כן, יש לו את הציניות שלו והוא מאוד כאילו הפאני גיי וזה, אבל בעיקרון כולם ככה. כאילו כל רוב הדמויות הן מדברות כמו שהוא מדבר. הוא פשוט נציג כזה ששלפו. וזה גורם לי לחשוב באמת על, על, על כל הסגנון של הסרט, כי בסרט, כאילו באמת בחלק הראשון, אתה יודע איזה דמויות אתה צריך לאהוב ואיזה דמויות אתה לא צריך לאהוב, אתה יודע להרגיש רחמים או את הכאב של דמות מסוימת או לכעוס על ההתנהלות של דמות אחרת. ואתה באמת שם את עצמך בנעליים של דמויות מסוימות בחלק הראשון. ואז בחלק השני, פתאום זה נהיה יותר פתוח. באמת, פתאום, אם משווים באמת בין החלקים האלה, והסיבה באמת שהחלק השני הוא יכול להיות באמת בעייתי לאנשים מסוימים, זה שאתה צופה בסרט, ואתה כל כך נכנסת כבר לחלק הראשון, וברגע קובריק פשוט עושה את הקאט הזה ועובר למשהו אחר לגמרי. ובאמת אתה חושב כאילו מי הגיבורים של הסרט? כאילו זה הגיבור של הסרט ואין לי ממש דעה מסוימת כלפיו. אני מניח שהוא בסדר. ובאמת אין בסרט הזה גיבורים. אני חושב על פלטון, יש את החבר'ה שהם War Legends. כאילו, הם ילדים שהופכים לגיבורים, הם עושים את הדבר הנכון. יש את האנשים שלא עושים את הדבר הנכון. ואתה רגיל לזה בסרטי מלחמה. אבל מה אנחנו מקבלים פה? פה אנחנו מקבלים כאילו פשוט דודס, שאתה יודע, מתנהלים בתוך הדבר הזה. ואף אחד מהם הוא לא כזה טוב, אף אחד מהם הוא לא כזה רע. האמת שהם מתנהגים בצורה זוועתית, גם לנשים שם, גם לאנשים שהם רוצחים, כלפי אנשים סביבם, לא לשפוט אותם או משהו, אבל באמת אין פה ממש גיבורים. דיברנו על, על, על סרג'נט הרטמן, ובאמת כשהדמות הזאת, כשפרייבט פייל יורה בו, אני הייתי ממש בהלם. אני ממש כאילו, וואו, איך הוא הרג אותו? הוא פשוט הרג בן אדם. ואתה לא אמור לאהוב את הדמות הזאת, כאילו, היא דמות נוראית, והיא עושה דברים נוראיים, אבל הסרט לא אומר מדובר בבן אדם רע, הסרט מציג אותו, את הסרג'נט הרטמן הזה, וכאילו זה בן אדם שעושה את העבודה שלו, הוא פשוט כל כך, כאילו, אתה אומר, איך בן אדם לא מפקפק בעבודה הזאת, וממשיך לעשות את זה. אז לא בהכרח מדובר בבן אדם הרע.
זה העבודה שלו גם על נאצי.
מה זה?
אני אומר, אתה אומר, הוא עושה רק את העבודה שלו, אבל אתה יכול להגיד אותו דבר על נאצים. אוקיי, הם רק עושים את העבודה שלהם.
יש פה בעייתיות. יש פה, נכון, יש פה בעייתיות, אבל הסרט לא אומר מדובר בבן אדם רע, הוא מדובר בבן אדם טוב. מפרספקטיבה אחרת, מפרספקטיבה של הצבא הקומוניסטי, כל הדמויות הראשיות הם אנשים רעים. אז באמת, הסרט הזה בעיניי הוא פשוט לוקח את הדמויות האלה, ולא, איך נקרא לזה, רומנטסייז את כל מה שהולך שם. הוא לא נותן לזה לקרות, הוא לא לוקח את כל ההרג ואת כל ההתנהלות הזאת, הוא לא לוקח את כל הסיטואציה הזאת והופך אותה למשהו שצריך לזכות אותו בוואו, איזה בן אדם מדהים, כל הכבוד לו, הוא עשה את הדבר הנכון. הוא פשוט נותן להם להתנהל בתוך כל הסלט ובתוך כל הבלגן הזה שנקרא וייטנאם.
כן, תשמע, אתה מדבר על, אתה יודע, על הבחירות שהוא עשה ששונות ממסרטים אחרים, וקודם כל אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, כי מדובר בקובריק, מדובר באדם שבאמת היה פורץ דרך בכל, אתה יודע, דרך אפשרית. וכשהוא בחר, אתה יודע, לא לעשות אף אחד 100% גיבור, 100% איבול, כמו שדיברנו גם בפודקאסט של פרסייט. כמו שהוא בחר, אתה יודע, לעשות את כל הדברים האלה, שהם שונים מסרטים אחרים, כמו פלטון, כמו שאמרת, זה הכל בחירות הסריטאיות מאוד 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 מעניינות, שזה מה שעושה את הסרטים שלו לשונים, שעושה אותם מיוחדים בדרך שבה אנחנו מכירים אותו. אם הוא לא היה עושה סרטים מיוחדים, הוא לא היה קובריק. אתה מבין מה אני מתכוון? ועוד משהו תסריטאי מאוד מאוד מגניב שאני רוצה לדבר עליו, ודיברת עליו קצת עכשיו, זה הסצנה. הסצנה הידועה שהוא יורה באמת בסארג'נט הרטמן, ואז הוא יורה גם בעצמו. בגדול, מבחינת הסריטאית, במיוחד בשנות ה-80 כשהסרט הזה נוצר, זה חוק די ברור שאתה לא רק את הגיבור הראשי של הסרט שלך. ובמיוחד לא כל כך מוקדם אל תוך הסרט. כי אתה יודע, עד החלק הזה של הסרט, אנחנו די מורגלים לחשוב עליו בתור הגיבור הראשי. אני בראש שלי זה היה כאילו, כל הסרט אנחנו, כל השעתיים אנחנו נראה אותו. הוא הגיבור הראשי של הסרט, ו-45 דקות אל תוך הסרט, הוא מת. הוא רוצח את עצמו. מה? אבל כן, קובריק כקובריק תמיד חיפש איך הוא יכול לנפץ מוסכמות ולפרוץ דרכים. ובסצנה הזאת הוא באמת עושה את זה. אני באמת לא יכול לחשוב על סדרות או סרטים שנוצרו לפני זה, שהגיבור הראשי מת 45 דקות אל תוך הסרט.
אני מניח שיש משהו. זאת
אומרת גרפית ועצובה. מה?
אני מניח שיש משהו. אבל זה גם גורם לי לחשוב על עוד משהו בסרט הזה. שאני חושב על הסרט הזה, הוא סרט ממש מצחיק. לאורך, כל האורך שלו, לכל אורכו, זה סרט ממש מצחיק. סרט מתחיל בבום, באמת,
כש... אני חושב שאני מוקד טראומה מדי מכדי להרגיש שהוא מצחיק, אבל... אוקיי.
אני חושב שזה סרט כל כך מצחיק. אני נשפח מהסרט הזה, באמת.
כשאתה לא צריך לחיות אותו, הוא מצחיק.
כאילו, אני אסביר את עצמי, רק שנייה, אני אסביר את עצמי. דיברנו, אבל דיברתי באמת על הקטע הזה שאין גלוריפיי, כאילו, אין רומנטסייז של המלחמה, של אין גיבורי מלחמה, אין זה. עוד יותר, להרוס את האווירה של להסתכל על המלחמה כדבר רומנטי, כניצחון, כזה, הוא גם הופך את הסרט לממש מצחיק. אז אתה לא יכול לקחת רגעים כאלה יותר מדי ברצינות, כי ישר מההתחלה פשוט מתכווץ לך הלב, אבל אתה לא יכול שלא לצחוק. אתה כאילו, עזוב את הקהל, הדמויות עצמם כאילו מתות להישפך מצחוק. אני חושב על באמת על פרייבט פייל, על לורנס, הוא יושב שם, ומסתכל על הסיטואציה האבסורדית הזאת, זה נראה לו כמו זה פשוט נראה לו כמו משחק, הוא לא יודע איך להגיב לזה. זה כל כך מצחיק. הדריל סרג'נט אומר שם כל כך הרבה שטויות. אני יכול לדקלם את זה, אני כאילו, יש לי שיחות עם אנשים שגם כן אוהבים את הסרט הזה, אנחנו מדקלמים את הדברים שהוא אומר שם שעות. כאילו, לא ידעתי שהם מעמיסים חרה לגובה כזה. באמת. כאילו, הוא יורד שם על אנשים בצורה נוראית. כאן לא אכפת לי אם אתם יהודים, שחורים, או זה. מבחינתי כולכם חסרי תועלת באותה מידה. דברים נוראים, אבל הסרט כל כך מצחיק. והדמות הזאת של הדריל סארג'נט הוא כל כך נורא, הוא כל כך בתוך זה. הוא כל כך חדור מטרה, שאתה אומר, וזה באמת מוסיף לאבסורד. זה אנטי, סרט שהוא אנטי-וורד, אבסורד ואנטי-וור הולכים באמת ביחד. כל הז'אנר הזה של אבסורד, עוד מהתיאטרון ודברים כאלה, באמת זה מגיע כתגובה ממלחמות, אז באמת, זה מאוד טבעי שהסרט יהיה כל כך מצחיק, אבל יהיה הומור כל כך שחור, והם באמת הם מגיעים שם להומור ברמה הכי נמוכה שאפשר. אחרי זה יש חיילים שמצטלמים עם גופות של וייטנאמים, ובאמת ההומור שם יכול להיות מאוד מאוד נוראי, ואפילו לא הגענו להומור הטוקסיק מסקולניטי, כאילו הגבריות הרעילה שאנחנו מקבלים בטונות בחלק השני, וזה כל כך מצחיק, אבל עדיין כל כך נורא, אבל זה כל כך in your face, וכל כך מרגיש טבעי ואנושי, שאתה לא יכול שלא לצחוק מזה. ולצחוק בצורה הנורית ביותר, ולהרגיש באמת רע. אבל זה החוכמה של קובריק, אתה יודע. הוא מסוגל לצחוק על האבסורדיות של כל כך הרבה דברים שיכולים להיות מאוד טבעיים, כאילו, לא מצדיק אותם, אבל הם מאוד טבעיים בהוויה האנושי.
וואלה אחי, אני מה זה לא מתחבר לחוויה שלך?
אוקיי.
ולצערי, כן, אני...
מה זאת אומרת, אבל גם כל ההומוריסטיות הזאת היא בתוך הדמויות, היא בתוך הדיאלוגים. אתה
אני פשוט חושב שאני מצולק לנצח. אני חושב שטראומה זה דבר מאוד קשה להתמודד איתו, במיוחד כשאתה חווה אותה יום יום, ואתה עדיין חווה אותה. אז מסע, אתה יודע, ההחלמה שלי לא יכול אפילו להתחיל עדיין, עד למצב שבו אני אפילו אהנה מדברים כאלה או מהומור כזה. אני חושב שפשוט
זה לא הומור שאתה צריך ליהנות ממנו, אבל הוא שם.
אני חושב שפשוט הוא מזכיר לי, אתה יודע, יותר מדי את מה שאני חוויתי, ואתה יודע, זה אולי מצחיק להסתכל על זה מבחוץ, אבל כשבאמת מתיחים בך כללות כאלה, ובאמת אתה מרגיש כל כך קטן וכל כך מגומד בצורה הזאת,
כן, לגמרי.
זה אף פעם לא יכול להיות מצחיק.
כן, אתה לגמרי אומר כאילו משהו מאוד נורא. אבל אני באמת, אני אנסה להתייחס באמת לסרט. יש משהו כל כך, יש רגע באמת שמעביר את כל הגישה של הקומדיה בצורה מאוד מאוד טובה. כי באמת אולי לאנשים שלא חוו דברים כאלה, אני רק יכול לתאר לעצמי כמה זה, כמה זה יכול להיות טראומטי ונורא. אבל אנשים שלא בהכרח חוו את זה בצורה כזאת, יכולים למצוא את סצנת הפתיחה בעיקר כמאוד מאוד מצחיקה ומאוד מאוד משעשעת. ובאמת יש את הרגע הזה בסצנת פתיחה, שהדריל סארג'נט באמת בא לפרייבט פייל, משנה לו את השם מלורנס לפרייבט פייל, ולורנס פשוט לא מפסיק, אתה יודע, לצחוק, הוא לא יכול, הוא
כן.
פשוט, והוא אומר לו, הוא עושה לו, כאילו תוריד את החיוך המזעזע הזה מהפרצוף שלך, ואתה פשוט, אתה לא יכול שלא לצחוק איתו, אתה מסתכל, אתה רואה את הדמות הזאת, הוא לא יכול להוריד את החיוך מהפרצוף, כאילו, כי זה כל כך אבסורדי בעיניו, והוא פשוט כאילו, הוא כל כך מובך מהרגע הזה, והחיוך לא יורד לו, עד שהוא עושה לו, choke yourself. אז פרייבט פייל כאילו, לורנס שם את הידיים שלו על הגרון, והוא עושה לו, לא, עם היד שלי. אז הוא בא לשים את זה, בקיצור, ברגע שהוא מתחיל לחנוק אותו, והצחוק שלו, מחיוך כזה נבוך מכל הסיטואציה הזאת לחנק של ממש, וברגע החיוך שלו נעלם מהפנים שלו, אתה יודע איפה אתה נמצא. יש פה קומדיה וזה מצחיק, זה לא באמת מצחיק. זה מחריד וזה נורא. וקובריק עושה לנו את זה מאוד מהר, הוא חונק אותנו ביחד עם פרייבט פייל, ביחד עם לורנס, ואתה ברגע מבין מה המטרה של הקומדיה בתוך הסרט הזה. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. בואו נדבר באמת על המעבר הזה בין שני החלקים, כי אנשים באמת חושבים על הסרט של Full Metal Jacket, גם אם הם ראו אותו כמה פעמים, הסצנה השנייה, החלק השני באמת, פחות עובד להם. ושם באמת, כשאתה מגיע לחלק השני, אתה כל כך נכנסת לסרט, אתה לא יכול שלא להיכנס לסרט בחלק הראשון, שאתה מנסה כל פעם מחדש בחלק השני, כאילו להתחבר מחדש. וקצת קשה, כי אתה קודם כל אתה מחפש כמה דברים. אתה מחפש עלילת מסגרת, עלילה כלשהי שהיא לא קיימת בחלק השני. אתה מחפש איזה מערכת יחסים מעניינת שתלווה את הסרט. זה קורה אבל ממש בקטנה. אתה מחפש איזה קרקטר, כזה דמות מסוימת שאתה תוכל זה. זה לא קורה, ומה שאתה מקבל בכל החלק השני, זה באמת כל מיני סיטואציות כאלה. זה מרגיש כאילו אין פואנטה. זה מרגיש כאילו אפילו קצת משעמם. אבל לטעמי, אני חושב שהחלק השני כל כך מיוחד בצורה הזאת, ואני אסכים עם בהתחלה קצת קשה להתחבר, והם קצת מדברים, וזה לא כזה מעניין. וקל קצת לצאת מהסרט בהתחלה של החלק, של החלק השני, אבל לטעמי זו בחירה כל כך טובה, כאילו, של קובריק, לעצור סרט ואז לספר משהו אחר לגמרי. בעצם העובדה שאתה יודע, אנשים מתים, אנשים מדברים, אנשים הולכים לזונה, אנשים זה, כאילו, כל הסיטואציות האלה קורות, וזה קורה בצורה כל כך רנדומלית, אבל תוך כדי קורות סצנות כל כך נוראיות, אנשים מתים, אנחנו רואים גופות, מרססים שם אנשים, אז באמת יש לך את הרגעים הנוראיים האלה, שברגע נקטעים עם מוזיקה כאילו הכי אפביט, והדברים האלה שהם מצאו ברדיו כאילו באותו הרגע, עם סצנות, כאילו, עם דיאלוגים מאוד שגרתיים, מאוד יומיומיים, ואז פתאום סצנה נוראית, והכל מרגיש כל כך רנדומלי, וכאילו קובריק מאמץ את הרנדומליות הזאת, הרנדומליות של המוזיקה, של הסיטואציות, של הרגעים הרלוונטיים והרגעים הלא רלוונטיים, ויש פה רגעים שלא היו נכנסים לסרטים אחרים. באמת הם מדברים על כל כך הרבה דברים תפלים, אבל הוא שומר את זה. הוא שומר את מה זה החוויה הזאת של סתם דבר ולעשות צחוקים עם חבר'ה בגיל שלך, ואז פתאום אחד מהם נרצח, ואז פתאום אתה צריך להגן על החיים שלך, ואז פתאום אתה צריך להיות כאילו חייל ולהיות עוד פעם כלי נשק. והמשחק הזה שקורה לאורך כל הסרט הופך את זה לכל כך עוצמתי בעיניי, וזה מה שאני חושב שהופך את החלק השני לכל כך מיוחד. אז אין לך את העלילה ואין לך איזה דמות ספציפית שאתה מאוד זה, אבל יש לך את כל הרנדומליות הנוראית הזאת שמכניסה אותך בשנייה לחוויה הכל כך טבעית ולא טבעית. יש כזה, עוד פעם, בלגן כמה זה הגיוני, כמה זה אבסורדי, כמה זה מציאותי, כמה זה בלתי נמנע, כל מה שקורה שם.
תשמע, אתה מדבר בדיוק על מה שאמרתי מקודם, עם כל העניין של הדואליות. הרבה מאוד מהדברים שאמרת עכשיו זה אספקטים של דואליות. כלומר, מצד אחד, רגע אחד הם יושבים וצוחקים, רגע אחר חבר שלהם נרצח. כאילו, כל הדברים האלה זה באמת דוגמאות, והוא הכניס את זה בכל כך הרבה קטעים בסרט, גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו. אתה יודע, אתה מסתכל, ובדיוק כמו שאמרת, יש לך, מצד אחד, יש לך את החלק הראשון שהוא מאוד 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 תסריט מובנה כזה, אתה יודע, סטורי ארק מאוד ברור, תסריט מאוד ככה בנוי, מאוד תבניתי אפילו, הרבה מערכות יחסים שאתה מסתכל עליהם, גיבור ראשי, הכל. אז בסרט השני, ואז בחלק השני של הסרט, יש לך בדיוק את ההפך, אין לך סטורי ארק, אין לך ריליישנשיפ שאתה, אתה יודע, מעודד יותר מדי, אין לך איזושהי משהו גדול יותר, אין איזה סיפור מסגרת מעניין, אנחנו גם לא יודעים כל כך מה קורה, כלומר, אנחנו מצטרפים אליהם באיזשהו שלב למלחמה כלשהי, ואנחנו גם, זה לא מה שאנחנו מתכוננים אליו לפני, זה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, הם עכשיו מתכוננים למלחמה הזה, הכל קורה די ברנדומליות, וזה קצת, אתה יודע, מזכיר לי את Once Upon a Time in Hollywood, שגם הכל כזה, קצת אין סיפור מסגרת, קצת אין עלילה, קצת אין זה, זה קצת Once Upon a Time in Vietnam, שזה מצחיק לחשוב על זה ככה.
אהבתי, אהבתי. אבל דיברתי באמת על דיברנו על המעבר הזה בין משהו מאוד שגרתי למצב מאוד קיצוני, לרצח, לזה. וזה באמת משהו שהוא חוזר עליו, ובפעם הראשונה שהקהל מקבל את זה באמת בבום, זה במעבר בין החלקים האלה. יש תחושה בשימוש של קובריק במעברים האלה במין חוסר רגישות. אני ראיתי את הסרט הזה בסינמטק עם ידידה טובה שלי, ראינו את זה, ובאמת היא אמרה לי כאילו, יש את הרגע הזה באמת במעבר בין החלקים, שאנחנו נמצאים שם במקום של האימונים, אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד כאילו, ממש מפחידה, זה כבר נהיה ממש מרגיש כמו סרט אימה, הוא יורה לעצמו, כאילו הוא יורה בדריל סארג'נט, ואז יורה לעצמו בפה, וזה נגמר. אף אחד לא מגיב לזה. אנחנו לא רואים את ההשלכות של זה, אנחנו לא רואים איך זה משנה התנהלות. כאילו, לא, חלק מהמלחמה, shit happens, אמתו, fuck it. כאילו, הסרט פשוט ממשיך, הוא לא מתייחס לזה. באמת יש תחושה של חוסר רגישות מצד קובריק. מעבר לזה, המעבר הוא כל כך קזואלי, שזה פשוט צורם, כי אנחנו עוברים לווייטנאם ועוקבים בטראקינג שוט, מדהים דרך אגב, אחרי אותה חשפנית, מי love you too much, מי love you long time, מי love you too much. ומי סצנה כל כך...
אתה יודע את זה?
כן, כן, כן. ומי סצנה כל כך... כן, מי so horny, מי love you too much. מי so horny.
אני יכולה לשאול.
גדול. מה שהתכוונתי להגיד זה שפתאום מסצנה כל כך קיצונית כזאת, אנחנו מגיעים לדבר הכל כך קזואלי, כל כך כאילו סתמי, שברקע אנחנו שומעים את "These boots are made for walking" של ננסי סינטרה. כך קוראים לה? מקווה שכך קוראים לה. מה השיר הזה קשור בי? באמת, הידידה שראיתי את הסרט הזה בסינמטק, כאילו, היא הייתה מזועזעת מהבחירות המוזיקליות האלה. אבל באמת זה מרגיש כאילו הפסקול כל כך מצוין בעיניי, כי באמת זה מרגיש כאילו הם הדליקו את הרדיו, וזה באופן הכי רנדומלי מה שהשמיעו באותו רגע.
גם שיר סינמטי בטירוף. זה שיר ממש סינמטי.
מאוד סינמטי לטראקינג שוט מגניב כזה. אני חולה על סצנות כאלה. אנשים שמכירים אותי יודעים כמה סצנות כאלה, טראקינג שוט כאלה, כמה זה מדליק אותי, סליחה.
אז אתה מדבר באמת על הסצנה, סצנה שבעצם אנחנו פוגשים את החשפנית, ויש את המעבר המאוד חד הזה. ומשהו שמצחיק זה שאתה יודע, אחרי אותה סצנה בעצם אנחנו עכשיו, ג'וקר הוא הדמות הראשית, אני מאוד מאוד הופתעתי מזה שהוא שם, אתה יודע, כתב צבאי, שעובד עם צלמים צבאיים, כי גם מי שלא יודע, אני צלם צבאי, בתפקיד שלי.
Yes, you are.
בשלב הזה זה קצת התחיל להיות מלחיץ, כמות הקשרים האישיים שמצאתי לסרט הזה. ומה שאפילו עוד יותר הזוי היה בשבילי, זה שהבחור הזה שהוא מסתובב איתו כל הזמן, הכתב הצבאי הזה, הוא משתמש במצלמה של ניקון, וגם אני משתמש במצלמה של ניקון, כאילו גם בבסיס והכל. וזה פשוט היה לי הזוי, הזוי לגמרי, כי אני כאילו, לא יודע, אני טריפ, טריפ ממש.
My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy. I am so happy that I am alive in one piece and short. I'm in a world of shit. Yes, but I am alive. And I am not afraid.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
בוא נדבר רגע על הסיום של הסרט. כי דיברנו על סצנת הפתיחה. כמה בעיניי זו סצנה קולנועית וסצנה חזקה. ואז אנחנו מגיעים לסצנת סיום שהיא לא פחות, שהיא קצת דומה באמת למה שהוא עושה עם הסצנת פתיחה. סצנה מאוד פשוטה סצנה באמת מאוד פשוטה שאומרת הכל, והוא יודע לבחור את השיר הנכון. באמת אחרי שבחלק השני כל כך הרבה מהם מתים, נורים בצורה נוראית, באמת, כאילו, החבר'ה האלה מתים, חבר'ה שהתחברנו אליהם, הם מתים ברגע, רוצחים אותם, הם נמצאים בסיטואציות כל כך נוראיות, והם צריכים פשוט להמשיך הלאה. ואנחנו מלווים אותם באמת באותו יום, במלחמת וייטנאם, הם עוברים שם על איזה, על איזה עיר שפונתה, משהו כזה, וזה, מתמודדים עם איזה מתנקשת אחת, והרבה מהם מתים. ואז הסרט פשוט מגיע לסיום. קובריק דיבר באמת על, על זה שכשהם צילמו את הסרט, הוא לא היה בטוח איך לסיים את הסרט, וזה באמת מרגיש קצת כאילו... לחלק השני כל כך לא היה כיוון שאין לך דרך לסיים את הסרט, אלא פשוט לסיים אותו. ואז אנחנו מגיעים לסצנת סיום הזאת. ומה שקורה בעצם, אנחנו לא מקבלים שום קטרזיס, אנחנו לא מקבלים איזה סיום אמיתי, אנחנו לא סיימנו את המלחמה, הדמויות לא הגיעו לאיזה מצב מסוים, הם פשוט ממשיכים למקום הבא שבו הם ילחמו. הם פשוט ממשיכים את המלחמה. עכשיו, אנחנו אישית יודעים ש, כאילו, לפחות מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של אותה מלחמה, ארצות הברית לא ניצחה במלחמה הזאת, בעיקרון. אבל חבר'ה, אלה פשוט ממשיכים. הם פשוט ממשיכים למותם. ומה שקורה בעצם, שהם פשוט, החבורת, חיילים הזאת, באותו לילה, הולכים, והם הולכים באמת ליד הבא שלהם, הם לא יודעים אם הם יישאר בחיים, הם לא יודעים אם הם יחזרו הביתה, מי ימות, מי יחיה, הם פשוט חייבים להמשיך. ומתחילים לשיר שיר של המועדון של מיקי מאוס, שזו הייתה תוכנית טלוויזיה לילדים של דיסני, ששודרה בארצות הברית באותו הזמן.
דואליות.
והם פשוט שרים את זה, אתה יודע, הם כל כך נכנסים לזה, ואתה מסתכל עליהם, הולכים למותם, כאלה שחיים וכאלה שאם לא מותם אז לפחות לטראומה נוראית, ואתה נזכר, הם נזכרים גם כן, שלפני רגע הם היו ילדים בבית שראו תוכנית מצוירת של דיסני, והם ברגע הזה באמת חוזרים לבית שלהם, ואתה פשוט מבין שמדובר בילדים שהולכים למותם בצורה בלתי נמנעת, וזה צורם כל פעם מחדש, וזו סצנה מאוד מאוד חזקה שבאמת ממש מכאיבה לי כל פעם שאני רואה אותה. והסרט מסתיים עם כתוביות לשיר של הרולינג סטונס, Paint It Black, וככה נגמר הסרט.
כן. סוף עצוב לסרט עצוב. אתה רוצה שאני אוסיף...
וואו, איזה פרק.
כן, רגע, לא, יש לי משהו קטן להוסיף. משהו שגיליתי, משהו מאוד מעניין שגיליתי כשעשיתי את המחקר לפודקאסט, זה שהשחקנים של לורנס וג'וקר שנאו אחד את השני בטירוף בזמן צילום הסרט. למרות שהם שתיהם התחילו בתיאטרון, והשחקן של לורנס בכלל הגיע לסרט דרך השחקן של הג'וקר, שאמר לו שמחפשים מישהו לתפקיד. הקטע זה ששתיהם למדו שני מתודות שונות לגמרי של משחק. ובזמן שג'וקר התלוצץ בין סצנות, כאילו, אתה יודע, חברותי וצחק וזה, לורנס האמין שצריך להישאר בדמות כל הזמן. והוא רב איתו הרבה על זה שהוא הרגיש שהוא לא רציני מספיק על הסט. וזה ממש הגיע לשלב שוויביאן קובריק, אתה יודע, הבת של סטני קובריק, הייתה צריכה להיות המגשרת ביניהם.
מה אתה אומר?
הייתה ממש המגשרת, היא הייתה מעבירה מסרים אחד לשני. ואז הגיעה הסצנה של המונטאז' שג'וקר עזר ללורנס לעבור את כל המכשולים. אתה זוכר את הסצנה הזאת? ושם במהלך מאוד קלאסי של קובריק, הוא החליט לתת לשני השחקנים חופש יצירתי לגמרי. שהם יעלו עם רעיונות לאיזה דברים הם הולכים לעשות ביחד. שזה ממש מצחיק, כי הוא ידע שהם שתיהם סולים אחד את השני, והוא פשוט היה כזה, אתם עכשיו הולכים להחליט מה יהיה במונטאז' הזה של הסרט, מה אתם הולכים לעשות ביחד. וכן, ורק אחרי שהסרט נגמר הם בעצם הפכו לחברים טובים, ועד היום הם חברים טובים, אבל בזמן הסרט הם
סנקו אחד את השני. כן, יש להם הרבה רעיונות ביחד.
כן.
שהם מבוגרים.
כן. זה ממש מצחיק, והם הם כאילו חברים ממש מוסטורים, זה מצחיק.
עוד נקודה מצחיקה לגבי הסרט הזה, חבר'ה בפיקסאר מאוד אוהבים את קובריק, יש הרבה קריצות ל-The Shining, וב-Toy Story 4 היה באמת את הקריצה הזאת ל-2001, ב-Finding Nemo הוא עושה Here's Brucey, הקריש הגדול, אבל כנראה אחת הקריצות הגדולות ביותר של פיקסאר לקובריק זה כשהם היו צריכים ללהק את המנהיג של החיילי צעצוע מהסרט הראשון, אתה זוכר אותם?
בטח, ברור.
המנהיג של אותם חיילים הוא אותו שחקן ארלי ארמי שנפטר לו ממזמן, הוא משחק את הסארג'נט כאילו שלהם.
זה ענק.
זה משהו, אני obviously ראיתי טוי סטורי בילדות, וזה מצחיק כמה שאתה כאילו מכיר יותר סרטים, מכיר יותר קולנוע, פתאום מקבל משמעות אחרת כאילו לסרט שאתה ראית בילדות, כאילו זה כל כך הצחיק אותי שגיליתי את זה, פשוט ענק. כל הכבוד לחברים בפיקסאר.
זה חומר שממנו יוצרים מבריק. סרטים על זמניים.
מבריק.
לגמרי.
אוקיי, ככה נסיים.
כן. לפני שאני...
אני יכלתי לעשות פרק שלם רק של ציטוטים. פשוט לצעוק לכם את כל הציטוטים. אני...
פליז, אל תצעק עליי.
השתדלתי באמת כמה שפחות.
אני במצב רגיש כרגע, אל תצעק עליי.
סליחה, אני לא עושה את זה.
בא.
אוקיי, איזה כיף היה לעשות עוד פרק על קובריק. סוף סוף.
לגמרי. היה לי מאוד כיף.
אוקיי. תודה רבה שהזנתם.
Thank you very much.
אנחנו ננסה לבחור סרט פחות מצלק בפרק הבא.
אלים.
ככה אנחנו מתחילים את עונה 2. לי היה מאוד כיף.
על הפרק הראשון שברת אותי, מה יהיה בהמשך? איך תתעלה על עצמך?
זה המטרה, אתה תהיה שבר כלי בתחילת עונה 3.
אני מחכה. In anticipation.
צחוק מרושע. צחוק מרושע. ביי.
ביי. Green sea go turn a deeper blue.